שלום וברכה. אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ב', יסודות הנפש. כדאי להשלים את השיעור הראשון, ואפילו חובה, היות וזה נדבך על נדבך. בשיעור הראשון קראנו ממאמר מהות חוכמת הקבלה, הסברנו קצת מה זה חוכמת הקבלה, והסברנו על יסודות החומר של המציאות הרוחנית. בשיעור הזה נמשיך לקרוא טיפה מהמאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה, או זה גם מובא במאמרי הסולם, ואחרי שנקרא נסביר יסודות בחוכמת הקבלה בנפש האדם. ככה נצרף את זה למאמר, שיהיה לנו כלים. אני מאוד מאוד רציתי לשבת ולהכין את השיעור, אבל אני מאוד מאוד עמוס, ואני לא מצליח להגיע לזה. אבל אני אשתדל להביא לכם תוכן מיוחד, תוך כדי, על מנת שנוכל להתארם כמה שיותר בעזרת השם. אז אני ממשיך במאמר, מאיפה שהפסקנו. נקרא ונסביר בעזרת השם. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. אולם לפי האמור, הוא עומדה שאלה. כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד אחד המיוחד והמבואר, שמה זה התפקיד הזה? מה שאמרנו, גילוי אלוקותו התברך לנבראיו, בעולם הזה, גילוי, אהבה והטבה השלמה. זה המטרה של חוכמת הקבלה, לקבל את הגילוי האלוקי. ודיברנו מזה בשיעור הראשון. אם כן, מהו עניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בני החילוף של ספרי הקבלה מלאים בהם? זאת אומרת, אם המטרה של הקבלה זה אהבה, גימטריה אחד, להגיע לאחד יחיד ומיוחד, בזמינו כל הפרטים האלה, ויש פרטים לאין קץ, יותר מכוכבי השמיים, שהם רק הדמיה של העולם הרוחני, של חלק מהעולם הרוחני, אז למה יש כל כך הרבה פרטים? אהבה, זהו, נגמר הסיפור. מה? ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה, אני השם. זהו, שחרר אותנו הביתה. אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חיים קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו, כדי שאוכל להתקיים בעולם זמן מה, המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלפי אלפי פיברילים וגידים, כפי שדרשו ומצאו בעלי הפיזיולוגיה והאטונומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עדיין לעין אנושית, והיום כבר נודע יותר בנושא, זה אפילו לא נתפס. רק בגרגיר מלח מה הולך בפנים, בפנימיות שלו, ברמה הקוונטית, לא תתפס. ומכאן תוכל להקיש כמה מיני הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגה והאי. זאת אומרת, אם בפרט קטן שבהמציאות, ענף קטנטן שם במציאות, אם מתבוננים, יש כל כך הרבה פרטים, אז מה יהיה כמות הפרטים בחוכמה האלוקית שכוללת את כל הוויית המציאות, אף מעבר לזמן ומקום, ואף מעבר למטריקס לחלוטין, וכוללת את כל פרטי המציאות כולה, היות וכל המציאות באה לתכלית הזאת. כמה פרטים יש? אפשר להיבהל מרוב פרטים. אבל הפרטים האלה נצרכים. כמובן זה לא פרטים כמותיים, כי ברגע שאדם משיג את הכלל, כל אחד על פי דרגתו, אז הוא תופס את הפרטים האלה בצורה אחדותית. זה כמו שלמדתי לקרוא, אני יודע לקרוא, אני לא צריך כל פעם, אבא, אני אפשר מסיק את הפרטים עם הכלל ביחד. אז ככה זה ברוחניות. ככל שאדם מתקדם, ההוויה שלו מכילה יותר פרטים בעת ובנה אחת. כמו מציאות קוונטית, שיכולה להכיל הרבה 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 בבת אחת. אפילו המוח עובד בצורה קוונטית, חוקרים היום מגלים את זה, מנסים לתרץ איך במוות קליני האדם זוכר מה שקרה לו אם המוח לא תפקד באותו זמן. אז אחד התירוצים של המחקרים המתקדמים, שבעצם האדם, המוח, הנפש, התודעה, ראתה את זה, ושמרה את המידע במאגר הקוונטי של התודעה, של המוח, וכאשר האדם התעורר, זה שיתף את המידע הקוונטי הזה עם המוח, ולכן הוא זכר, ראה מה קרה איתו, למרות שמבחינת החושים זה לא הגיוני, כי המוח, או החלקים במוח שאחראים על זה לא תפקדו. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש הרבה פרטים, אבל אם תופסים אותם בצורה אחדותית, אז זה דבר שונה. כי אנחנו לא רוצים פרדים, אנחנו רוצים פרטים. וזה באמת דבר מיוחד. אבל למה אנחנו צריכים את כל הפרטים האלה? את כל החלקים האלה? כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו היא דרך חלקים. ככל שיש לנו חלקים, אנחנו אפילו תופסים יותר. זה כמו רזולוציה של מחשב. היום אנחנו כבר ב-8K, רוצים מדרגת נשמה, הולכים על 8. אבל יש פה עניין מיוחד. הפרטים האלה צריכים להיות אחדותיים, אחרת אני רואה שלג על הטלוויזיה. וזה בית הקצוות האלה שאנחנו צריכים לחבר. שני סדרים, מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. והנה בכללותה מתחלקת חוכמה זאת לשני סדרים, המקבילים זה לזה ושווים זה לזה, כמו שתי טיפות מים, ואין הפרש ביניהם, רק שהסדר הראשון נמשך מאלה לטאטה, עד לעולם הזה, דהיינו עד לנקודת הריחוק הכי גבוהה ביותר, וגם זה מתבטא במטריקס, שהוא כאילו מייצג את הדבר שהוא רחוק מאלף שנות אור, כדוגמה מהרוחניות. והסדר השני מתחיל מהעולם הזה, דהיינו מנקודת הריחוק הגבוהה, שהמראה הגשמית והמטריקס מייצגים את המפגש הראשוני איתה, והולך מטאטה לאלה, בדיוק בכל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מאלה לטאטה. זאת אומרת, המציאות מחולקת לשניים. יש את המציאות מהאינסוף, מהשלמות הגבוהה, שעברה את כל התהליכים והתרחקה מהמקור, שזה השתלשלות העולמות הרוחניים. זה מתבטא גם בהדמיה הגשמית, המדע מנסה לחקור את זה, אבל אין לו את כל הפאזל, התמונה שלו מאוד חסרה, אף על פי שהוא התקדם עוד היום. אבל יש את הסדר מהשלם אל המקום של הפירוד, ואז יש את הסדר לטפס בחזרה למעלה-מעלה באותו שלבי סולם בדיוק. אם כך, מה ההבדל? ההבדל שהנשמה מטפסת, ואז אתה בעצם שותף לאהבה מהמקום המאוד מאוד רחוק, שאין עוד מלבדו מוסתר, נותנים לך הזדמנות להיות שותף ולגלות מצדך עצמך שאין עוד מלבדו. ואתה מרוויח בכך שני דברים. שתי דברים. א', שאתה מרגיש את הישות העצמית שלך ואתה לא רובוט. ב', שאתה שותף לגילוי האהבה. אבל עליה וקוץ בה, כי המפגש הראשוני הוא פירוד, הוא רע, הוא ריחוק. זו מציאות לא קלה. אבל אין אדם מתקן מה שאין בו. הריחוק הזה, הפירוד הזה, האסתר הזה, מאפשר לנו לגלות מצידנו ולהיות שותפים את האהבה, את האלוקות, את האחדות. וזאת העבודה שלנו. אומר הבן של בעל הסולם, זה כמו שחמט. בהתחלה מלמדים את האדם מה המהלכים של המשחק. אחרי זה אומרים לו, תשחק בעצמך. אותו דבר פה. מציאות העולמות שמשתלשלים מהאינסוף, הרי כל העולם זה באדם, זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ. אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה, ועכשיו אומרים לו, בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרחונית, מאינסוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם הצמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות ביה, עד חטא אדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, זה, נדבר על זה קצת היום. כל כך כל כך רחוק, כל כך רחוק. עד כדי כך שמה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורי פירורים מהמציאות האמיתית. אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות. בלי הריחוק הזה, זה יהיה זיוף. לא יתבטל עליכם בזיון. חייב שיהיה שותפות אמיתית. והבורא מפאת כל יכולתו, למרות שאין עוד מלבדו, אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים. תבינו איזה טריק מדהים זה. כי מצד אחד אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא זה הכוס קפה, זה עבודה זרה להגיד את זה. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו והכל זה הבורא. חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד האהבה וכוח האחדות של הבורא שהוא מהווה מקיים את הכל. אין בהסתר ואין בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא. בורא זה, בריאה זה מלשון בר, שהיא מחוץ לבורא. למה? כי בבורא התברך אין רצון לקבל, אין חיסרון. וזה טבע ומהות הבריאה, וזה באמת פלא איך נותן מה שאין בו. זה מה שהבורא ברא, חיסרון. הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק. הוא ברא כלי רוחני. רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט לאט, בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטל, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז פורה בחוכמתו הנפלאה, למרות שאין עוד בלבדו והכל בכוחו, הצליח במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו, הוא הצליח להסתיר את עצמו מעינינו, הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר, אני אביה לא שניתי. הוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלך להסתיר את האלוקות האינסופית, אבל מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס, לא רואה כלום. דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט. אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות. אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו. על פי התארה הרוחנית שלו. על פי העלייה שלו במדרגות. כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת, נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני 1,000 שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה, העולם נלחם אחד בשני, דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תראו לכם, היה לנו את הידע הזה לפני 1,000 שנה, לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם, זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו, העולם הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם מגלים לנו את זה לפני 1,000 שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זה הדוגמה. ככה זה בעולם הרוחני. מגלים לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי תארתו. מה זה התארה? לצאת מהנוחיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, זה כמו ילד קטן, בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה קטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים, הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן, שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה, אבל ככל שהוא מתקדם, הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות, וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר, יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם 1,000 נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, 1,000 נשים, 1,000 בשרים, לא משתווה, אפילו כקצה החוט, לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך 1,000 נשים, 1,000 בשרים, 1,000 הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה. ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה תאורה רוחנית, 1,000 בשרים זה לא אחוז ביחס לאהבה האמיתית. איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע. אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, הרבה גלידות, הרבה אטומים, ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד. אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ. כמו הסלב, יש להם כסף, כבוד, ניתוחים, איפורים. מה התירוץ שלהם לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף. ואם אין את הנשמה, את הפנימיות, אז זה כמו פינוקיו, מעשה בלי נשמה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן ככל שאדם מתפתח, הוא מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן. אוקיי, אני אביא את ה... אוקיי, אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר הזו שבעל הסולם אומר, אומר כי למשל, מטרם י"ג שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו, עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד, רק אצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה אתה כבר יכול לעשות? 1,000 בניינים, מה זה עוזר לך בחיים? עוד 70 שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה, אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה, מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת, הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס, רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך, ודרכה מטפטפים לך עוד קצת נפש, עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי התומעה היו עושים את זה, ובתורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה, משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי, של הילד. ולכן מחכים שזה יסתגר, ואז עושים לו את החלקה, וכמובן יש עוד הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם, מלשון סמכמם, זה לא סתם, ואז האדם רואה דברים, אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר. אין מבחינה פיזית ביולוגית, ואין מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו, על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית, על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודעה הרוחנית, נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית, וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני, להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר. כי העולם הזה הוא עולם של סימנים, של גירויים, אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני. רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן, הוא משיג רק את האוביות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות. ואז המציאות היא שונה לגמרי. זה מציאות אחרת. מציאות זה מה שנמצא בתודעה. עולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. עולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוק הדרבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מישהו גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגום, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד, צריך לשמור על הרוחניות. מצד שני, אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן נעים, מהירים לנו, סוגרים לנו, מהירים לנו, סוגרים לנו. המציאות מדברת איתנו. לפעמים מהירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי. כל אחד על פי ההתפתחות שלו. לכן ככל שהאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים. הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני. מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב זה נס, אם מתבוננים, איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי, איך הוא גורם לי להזיז את האצבע? זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או שמונה שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל? זה גם שאלה. אבל הנה אני מזיז עכשיו את היד הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא. אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע. לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים שהמדע מנסה ללמוד אותם כמו שאמרתי. המוח האנושי זה דבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק נגיד, הוא מזיז את האצבע לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים ש... בעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיזים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות הצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, מזיז רק את המטריקס. מי שכמו ניו, במסגרת המשל, אז הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני לגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל חומת הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית. רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות. וככל שנעלה, יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל היין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא הסתכל עליו. עכשיו אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו טוקי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם שרוב מחברי הקבלה דיברו, כיוונו למי שבעל השגה שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל אם ככה, מה נעשה? אומר שם שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה, ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. לא ימצא את ידיו ורגליו. וככה אנחנו בעולם הרוחני. אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה. אז מה נעשה? אז אומר, יש סגולה מאוד נפלאה בחומת הקבלה וראוי לפרסמה. נראה לי אומר את זה בעוד קופנים נונאי בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אומר שעוסקים בקבלה, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמע, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מעוררים את האורות המקיפים לנשמתם, והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי הגיטין. כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי, אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו. אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכן. וכל פעם זה מצטרף ומתחזק ומצטרף, עד שנזכה לכן ממרומים ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו כדי שנמשיך לעבוד ויפתחו לנו עוד. יסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להטיב בצורה אינסופית. הוא לא יכול להטיב במטריקס החולף. המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני, זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה. הוא לא מבין יותר מזה. ואנחנו תינוקות, תינוקות יהיו תיקון. ככל שאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי. הוא אומר בעל הסולם, כמו קליפה תולעת בתוך צנון. פתאום היא יוצאת, היא אומרת, וואו, איזה עולם נפלא, אינסופי, גדול, איזה אחדות. רק בהתחלה האדם בא לאחדות עם כלי כזה. ועם כלי כזה, אחרי זה עם כלי כזה, כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות, אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה הוא מרגיש יותר רחוק, אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב, ככל שהוא יותר רחוק הוא יכול להתקרב יותר, כשהוא עושה את העבודה, וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה היקום מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד שהכל מחובר. ורואים, היום המדע מגלה את זה גם עם, זה נקרא שזירה קוונטית, אבל זה שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל, כי החוקים הפנימיים של הטבע הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפ-טיפה אתפתף לכם מזה עוד מעט, רק כדי לגרות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזה עבודה זרה בכלל. באמת. אם אני משתמש בתודעה הרוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני איבדתי לגמרי את המטרה של חומת הקבלה. הפוך, חומת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע יותר לגשמיות. לא, אני רוצה את השפע של הנשמה. ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא עוד טיפה. והנה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקראים. אם קבועים מבני חילוף, שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב, ושנמצא רק צריך לגלותו, עולם מלשון אלם. והסדר השני, מכונה בשם השגות ומדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים, ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו באמת, התעצלותם מאלה לתאטה. כן, הסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד, זה בדיוק אחד לאחד אותו סולם, אין משהו אחר. רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כעניין זה של גילוי אלוקותו התברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים. לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטי מאחורי זה, ממה שנראה פשוט, כוס קפה, אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי הנגלה לעיניים, פה וזהו, וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה, כמו שהם. לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות את השמש, או את העלה, אני רואה אותו כמו שהוא. ככה זה בגשמיות. אבל ברוחני זה לא ככה, למה? כי אני צריך להיות שותף, זה דורש עבודה. אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה עניין של חידוש צורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוחו של אותו המשיג. עד שהתגלו עליו כל המדרגות המרובעות הארוכות מראש, מבחינתם שמעלה לטאטה. גם אין קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות, והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה, אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד, אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו, זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות, כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית, או ספירת הדעת יותר נכון, לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כדי שאני לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים, משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגה דרגה, ככה זה ברוחניות. עכשיו, יש גם קפיצת מדרגות, יש גם מעלית, יש קפיצה קוונטית אם תרצו. אבל זה בהלוואה, אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית. לא, הם לא שילמו את מה שהיו צריכים לשלם. אבל יש גם, וכנתי את אשר החון, שאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא, אבל מצד התחתון והעבודה שלו, אם אין אני לי מי לי, יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חומת הקבלה, גם, אגב, הרבה מהלימוד של חומת הקבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן, אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את התי הגיעה שהוא צריך לעשות. אבל חומת הקבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו, כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס, קראתי לזה בריאות התודעה הרוחנית, ממאמר מבשרי יחזה אלוקה, זה מאמר למתקדמים דמתקדמים, אבל ראיתי לנכון להסביר אותו, והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שם, כדאי להשלים. אבל בקיצור, יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים. אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. יסודות בנפש האדם. יש את האינסוף. זה המציאות הראשונית של הכל. מחשבת הבריאה זה נקרא, מגדל מלא כל טוב, הזרע של כל המציאות כולה, כולל את הכל, ובעיקר את המציאות הרוחנית הגדולה וההטבה האינסופית שהבורא רוצה לתת לנבראים. אינסוף זה לא הבורא, אמנם זה המקום הכי קרוב שדרכו אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא. למה? כי זה מייצג את מחשבת הבריאה, את רצונו להטיב לנבראיו. אבל שם היינו כמו זרע, כמו עובר, לא היינו שותפים עדיין, זה בא מצד העליון. לאחר מכן יש את עולם העיגולים, זה נקרא גם עולם הצמצום, שבקצרה מאוד, כי זה נושא ארוך, הבריאה בחרה ביתר דבקות, בחרה בלהיות שותפה, זה היה תמון במלמעלה, אבל היא בחרה בזה, עם זאת, וזה הנושא ארוך, ואז התגלה לה מי שהיא השתוקקות לקבל, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן, היא התחילה תהליך להיות שותפה בקבלת ההטבה, זה נקרא עולם הקו. למה זה נקרא עולם הקו? כי כמו קו שהוא דק ויש בו מעלה מטה, בשונה מעיגול, שאין בו אופן מדרגות, עכשיו, היות והבריאה רוצה להיות שותפה, ויש בזה מדרגות על פי התארה, לכן זה עניין של קו, עליון ותחתון. וזה נקרא גם עולם אק. עכשיו, זה דברים שנעשו מצד העליון, מצד המציאות בתת המודע של האדם. אבל זה פועל, קיים ומשפיע בנו. לאחר מכן, היה את עולם הניקודים, והשבירה, שזה כמו המפץ הגדול, אבל המפץ הגדול זה רק איזה ענף רחוק. והצמצום זה גם, המפץ הגדול זה כמו הצמצום, אבל בפועל זה המפץ הגדול, זה הסמל למפץ הגדול, זה לא המפץ הגדול, כי המפץ הגדול לא קרה בעולם הגשמי, זה רק הדמיה. סביר להניח שזה גם לא קרה, כי כל הגשמיות לא קיימת, אבל כשאנחנו מסתכלים במטריקס, אז אנחנו נראה את ההעתק כביכול של המציאות הרוחנית, מתבטא בתור הדמיה שנקראת מפץ גדול, אבל זה גם נושא עמוק בפני עצמו. ויש את עולם התיקון, שזה נקרא עולם האצילות, ובריאה, מצטער על הכתב, הזווית פה לא נוחה, יצירה, עשייה. זה דף לפני עצמו צריך. אז אני... יש את עולם האצילות. עכשיו, זה גם, כל זה נעשה בחוכמה נפלאה, שגם שבירת הכלים, זה היה גם תמון מלמעלה, כי אם לא היה שבירה, לא היה לנו מה לחבר, הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה. רק עכשיו, יש את עולם האצילות, זה ככה. בריאה, יצירה, עשייה, כל אלה אגב עולמות רוחניים. ופה יש, נקרא לזה תחתית עולם העשייה, נקרא לזה גם מטריקס, הדמיה גשמית, מצטער על הכתב, עולם הצעצועים, המראה הגשמית, עולם הסימנים. פה מתחילות הנשמות בעולם הבריאה. אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות, אבל בבקשה, אל תיקחו את זה לגשמיות. זה רק סימן. אנטי חומר רוחני. ככל שיורדים לפה, האנטי חומר נקטן משמעותית, ויש חומר רוחני. אנטי חומר זה נקרא בעל מנת להשפיע, צורת הבורא המתראה בנברא, הצורה של האור, כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות של הכלי, לכן זה הפוך, כי זה מייצג את ההשפעה הטהורה. למה זה חומר? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא מבינים מה זה צורה בלי חומר. לנו הצורה הזאת מתראה כאנטי חומר, אבל באמת היא צריכה להיות משולבת עם החומר. כרגע היא לא יכולה, לא סתם שאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מתעיינים, כאילו חוזרים לאינסטוף. זה חכם מאוד אגב. מסתלקים מפה, כי אין לנו כרגע אפשרות לחבר בית תפחים בנושא אחד בזמן אחד. אבל זה למתקדמים אמרתי. פה יש חומר רוחני, פה יש אנטי חומר, גם מטפטף לנו קצת אנטי חומר, לפי התיקון שאנחנו עושים. לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה, אבל במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה. הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה, והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק. אנחנו בעולם של סימנים. רק פה זה עולם הסיבות, עולם התוצאות הרוחניות. אוקיי. התיקון הוא פה. פה אין תיקון, אני תכף אסביר. אין פה שום תיקון, זה לא קיים אפילו, זה אשליה גמורה. אשליה של חומר. עכשיו, הנשמות שנמצאות פה בעולמות האלה כל פעם עולות לפה קצת, מתקנות, חוזרות לפה. עולות, מתקנות, חוזרות לפה. גם מפה הן צריכות לעלות לפה אגב. למה אנחנו פה? כי פה אין זמן ומקום גשמיים, וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק. מחטא אדם הראשון נוצרה המציאות הזאת. מה המטרה שלה? לתקן לאט לאט. פה אין זמן גשמי. פה יש זמן גשמי. שם הזמן הוא רוחני. מה זה זמן פה? סיבה ותוצאה. קודם ונמשך. אבל הקודם ונמשך ברוחני קורה בבת אחת. כמו, כביכול שאפשר לראות שהדברים הקוונטיים קורים בבת אחת, ולא בצורה של הפיזיקה הקלאסית. רק פה זה קורה מבחינה רוחנית. אז פה, אנחנו לא יכולים גם לתקן, זה דברים גדולים מדי. אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך המטריקס, בתשלומים, המטריקס בעצם סוג של מסננת, כמו שיש מטריקס גשמי, יש גם מטריקס רוחני. זאת אומרת, יש לו את הצד התודעתי, זה תודעה גשמית, ויש את ההקרנה הגשמית, אוקיי? אז אנחנו צריכים את שניהם. אבל בעצם, כשאנחנו פה, נותנים לנו לתקן חלקים קטנים קטנים, וזה גם שומר עלינו, וגם מאפשר לנו, איך נגיד את זה? כי באמת צדיקים, הם לא נמצאים פה הרבה, הם מטיילים בעיקר פה, אבל גם אותם מחזירים לפה, כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים רוחניים, לאט לאט, אבל האמת שהצדיקים, רוב העבודה שלהם היא פה, לא צריך להישאר פה כל החיים, רוב העבודה היא פה, כמו שרוב העבודה היא בנפש, באהבה, ולא בציור הגשמי או בגוף הגשמי. כמו שזיווג זה דבר שהוא נפשי נשמתי, הוא לא גשמי. זיווג זה לא זיווג של גוף וגוף. אפשר, אנחנו רואים אנשים עושים הרבה זיווגים והם בדיכאון ובדידות וסבל גדול. אין אור באשליה, האשליה רק מגרה אותי לנקודה פנימית. כל עוד הנקודה הפנימית מהירה לי, אני גם מרגיש חיות באשליה. ברגע שזה מנותק וזה מתנתק אם אני לא עושה את העבודה שצריך, מרגישים ריקים. כי הכלי האמיתי הוא פה. פה זה כלי אשלייתי. אני צריך אותו כדי להתאמן, אבל אני לא יכול לקבל בו את האור. אני כן יכול לגרות ממנו את האור. עדיף להשתמש גם בצעצועים אמיתיים שהם מגרים לי את התודעה הרוחנית לדבר הנכון. וזה נקרא תורה ומצוות. עכשיו אני צריך עוד סיור. הרצונות של האדם מתחלקים לדומם, צומח, חי, מדבר. כמו שהמציאות הגשמית כהקרנה סמלית מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. כשהדומם הוא פחות מפותח, הצומח יותר, החי יותר והמדבר יותר. זה קיים גם בעולם הרוחני. אבל שם זה ברצונות רוחניים. עכשיו, המדבר זה כנגד, אוקיי, נתחיל מלמטה. הרצון לקיום הדומם. הצומח זה רצון לעשירות, תאוות וכו'. החי זה רצון לכבוד וממשלה, שזה צעד יותר גדול באדם. וזה לא קיים בבעלי חיים באופן, זה קיים, אבל בהתקללות זה לא קיים אצלהם כעצם, כי זה הכל בתוך עצמם. אצל האדם הוא ממש רוצה לבלוע את כל העולם. מדבר זה רצון למושכלות. שזה ברמה של ההדמיה, רצון לשכל, לחקור, ללמוד מחוץ לנו, להשכיל בדברים שהם מעבר לגבולנו, זה קשור לצד הקנאה שבאדם. וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם, בשונה מהבהמה. השכל שלה הוא בתוך עצמה, היא לא יוצאת מחוץ לגבולה. אבל האדם על ידי לימוד וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות, אפילו ברמה גשמית. על ידי השכל אנחנו לומדים דברים מחוץ לנו, מעבר אלינו. אם נדייק, יש לאדם את כוח, אם נפרט את המדבר, אז יש לאדם את כוח השכל והדמיון. שזה היכולת לצאת מעבר לזמן, בזה היכולת לצאת מעבר למקום. כמו שאני יכול, הדמיון זה לא הדמיון של המלשון שהדבר מדומיין. לא הכוונה לזה. או לאשליה. זה דמיון אשלייתי, זה עניין אחר. כשמדברים בנפש, דמיון זה נקרא... אני רואה שפספשתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה רצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת... זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוץ עלו, לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. אני רואה שפספשתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח חי מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוץ עלו, לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני, זה הכלי לתפיסת המציאות. לפי הדמיון הרוחני של האדם, זה המציאות שמקורנת לו בתודעה הרוחנית. לכן מי שיש לו רק דמיון גשמי, אז הוא משיג רק את הגשמיות. ככל שהאדם עולה, אז הוא מתפתח. עכשיו, יש את הרצונות האלה כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות, אבל הם פירורים מאוד קטנים. מקבלים מהם רק נקודה קטנה, קצת מושכלות, קצת זה, כמה אתה כבר יכול ללמוד ב-70 שנה, כמה אתה כבר יכול להשיג, כמה תאוות אתה יכול לקבל, כמה בניינים אתה יכול להשיג, מה זה יעזור לך בחיים. אבל זה עולם הסמלים, הוא מאפשר לנו מפגש ראשוני. ככל שאדם עולה יותר בתודעה הרוחנית, וזה כלי אשלייתי אמרנו. זה גם כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה גם כנגד אכלות, לבושים, מלאכים ובני אדם, נשמות. למה המלאכים בעולם היצירה? ראשם בבריאה. לכן, ככל שאדם בעצם עושה יותר עבודה, אז הוא עולה לפה, נותנים לו, פותחים לו מפה לראות, מתקן פה ואז מחזירים אותו לפה. עכשיו אנחנו נעים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית. מי שהוא רק גשמי, הוא בכלל לא רואה את זה, לא נותנים לו בכלל לגשת לזה. הוא נמצא רק באשליה הגשמית, כי הוא לא יכול להכיל יותר. איך הוא יוכל להכיל דברים כאלה גבוהים, שעל כוס קפה הוא לא יכול לכוון, על אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול. אבל כשהוא עובר את מה שהוא צריך לעשות, פותחים לו. עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן, הם בני בית. אנחנו, במדרגות שלנו, כשעושים עבודה אמיתית, מעלים אותנו לפה לשעתו, ואז מחזירים אותנו לתפיסה החיצונית. נותנים לנו רגשות מפה, ואז מחזירים אותנו. עכשיו, כשאדם עושה עבודה רוחנית בעצם, שורש נשמה שלו נמצא פה. אז כל פעם נותנים לו חלק, רגש, תודעה, מתוך העולם הרוחני שלו. והוא צריך גם את ההיכלות, גם את הלבושים, גם את המלאכים, גם את הנשמות. אלה כוחות, תודעה, שמסייעים לנשמה להשלים את עצמה. ממש עוזרים לה, מבחינה רוחנית. אלה כוחות מעבר לזמן ומקום. יכול להיות שיש להם פה התבטאות, כמו כישרונות, כמו המון דברים, אבל העיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם הרוחני. ואנחנו רוצים אותם פה, פה לא מעניין אותם, פה זה אשליה. אנחנו לא מנסים לקחת מפה כדי להקרין לפה. ממש לא. עכשיו, על ידי סמים למשל, שהם מייצגים גם קצת של טומאה, האדם מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה, לראות מפה, אבל בצורה לא חוקית. למה? כי הוא לא עלה במדרגות של השכל הישר, של הזירענפין, של התבונה האלוקית, של השתוות הצורה, שזה נקרא מדרגות. ואז בגלל שהוא רואה את זה, אני מדבר על סמים קשים, אבל הוא לא שילם על זה, אז הוא נוחת קשה פה, ואו שהוא פוגם בתודעה שלו, או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי. עכשיו, אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים ולהחזיק את התודעה איכשהו, או יש לו מערכת עצבים טובה כמו האינדיאנים, מה קורה איתו? מה המצב של האדם הזה? הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית, על המוח הגשמי, אבל התודעה הרוחנית שלו ניזוקה. התפיסת מציאות שלו מתוותת, ורואים את זה על הרבה מתקשרים, שהם נזרים בסמים. אמרתי, גם העובדי עבודה זרה היו נזרים בהרבה סמים כדי להגיע לנבואות של טומאה. וזה קיים, אני לא מכחיש את זה, אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים, ויש שיעור שדיברתי על זה, תקשור אמיתי או שקרי, כדאי לראות את זה שמה. אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים במציאות, שזה מעוות לגמרי את התמונה. לכן צריך מאוד להיזהר, לעלות לפה בצורה של טומאה, בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא דרך השכל הישר. יש מאמר שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית, הרחבתי בזה שמה, על בלק ובלעם ועל כוחות של הרי החושך, מה מנסים בטומאה לעשות. לכן הסמים נותנים לאדם להציץ לפה, לא לפה, זה אי אפשר, לרוב האנשים לא. יש הגנות נגד הדברים האלה, פרסאות, מנגנונים של הגנה, אבל הסמים כן נותנים להציץ לזה, ואז נוכנים ושוברים את הכלי. וזה דרך שהיא פסולה, שאסור להשתמש בה. אבל על ידי נבואה, השגה ורוח הקודש, אנחנו בעצם עולים לעולם הרוחני, וככל שקונים פה השתוות צורה, נותנים לנו לקלוט מפה. קניתי עוד יותר השתוות צורה, אני קולט יותר מפה. עד שאני עולה בקביעות לפה. זה נקרא נפש דעשייה. זו מדרגה מאוד גבוהה. למרות שזה לכאורה עולם התחתון, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה, אני קונה את עולם היצירה. ואז כשאני עוד פה, אני עולה פה בחלקים, עולה פה בחלקים לשעתו, ואז אני קונה את בריאה. כשאני מגיע לפה, אני לא משיג את עולם האצילות מצד עצמו, כי זה דבר שהוא איו וחיו וגורמי אחד באון. זה כמו אלוקות גמורה, אין לי השגה בזה. אבל יש לי השגה בזה מצד מה שבריאה, יצירה, עשייה, תופסים אותו. ולזה, לעתיד לו והוא יתפשט לגמרי, עד לעולם העשייה, זה נקרא וירדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם. וגם הצילות עולה, הכל במסגרת ביה, כי פה הנשמות, וזה מציאות שהיא שייכת לעליון, היא מוסתרת ממני. שייכת לעליון הכוונה, מה שהעליון פועל כלפי תת המודע שלי. כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי, שהם באים מלמעלה. אני משיג מאיפה שאני שותף, וזה פה, פה זה השורש, עולם הבריאה. אבל במסגרת ביה, שעולים לאצילות, עולם האצילות עולה לאק, ואק עולה לאינסוף, אז זה כבר חומר למתקדמי, ואז בעצם עולים מעלה-מעלה. עכשיו, תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה. אפילו לא צדיקים, אפילו בינונים, שזה כנגד עולם היצירה. רוב הזמן הם פה, הם בעולם רוחני בכלל, לא אכפת להם מה קורה פה. אבל הם עדיין קשורים לפה, למה? כי המציאות של המטריקס, של הזמן והמקום, מאפשרת לי לתקן את מה שיש פה בחלקים. אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם בכלל לא צריכים את הזמן ומקום. הם בכלל לא פה כבר בשבילם, אלא בשבילנו. אבל אנחנו, זה לא רלוונטי לנו. אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה, וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן, עוד לתקן, עוד לתקן. ומה זה לתקן? רק שנייה. מה זה לתקן? להגיע להשתוות הצורה. לקחת את הרצון לקבל, לפעול עליו מסך, יראת שמיים, אהבה, ואז נותנים לנו עוד מדרגה. למשל, נגיד שזה כלי. קפה שחור, אבל לא משנה. אז אני מרגיש ממנו את הגשמיות, טעם כזה, ריח כזה, זה לא משתנה. אפשר להוסיף 10 כפי סוכר, 100 כפי סוכר. זה לא יעזור. אגב, מי שנקי הוא כפית סוכר מרגיש יותר טעים אפילו. עכשיו, נגיד אני בתודעה רוחנית, אותו כוס בעולם הסמלים, במטריקס, היא לא משתנה, היא אותו דבר. כמו שאמרתי, עוד סוכר, פחות סוכר, לא, אין לזה שום משמעות. אבל היות ואני בתודעה רוחנית, אז דרך זה, או תחשבו שזה תפילין, זה לא משנה, כי הם גם שחורות, אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו אחר לגמרי. על פי הכלי דדמיון הרוחני שלי, והזמן הרוחני שלי, שזה ההתחדשות, צורה שלי, יכולת התנועה והטיול שלי בעולמות העליונים. אז אותו סמל, הוא בכלל מגרה בי עולם שלם בתוכי. אבל אם אני בתחתית עולם העשייה, אז הוא מגרה בי נגיד 10 גרם רוחניים. עליתי לעולם העשייה הרוחני, זה מגרה בי קילו רוחני, קילו מסה אחרת לגמרי, של רגשות ועוצמות. אולי כמשל, היות והתפיסה הגשמית כל כך סוגרת אותנו, נגיד, תיקחו את הרגעים הטובים שיהיו לכם במשך השבוע. רגע ביום ראשון, ביום שני, שלישי, רביעי. עכשיו, ביום שבת, נגיד שיהיה לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה בפעם אחת באותו כלי. אז זה דבר מאוד עוצמתי. מה שהרגשתי, קצת אהבה לאשתי כל יום ורוב הזמן רבתי איתה, פתאום בשבת קיבלתי את כל הרגשות של האהבה. אז מכלי כזה, נהיה לי כלי כזה, הרגשה עוצמתית. עכשיו בגשמיות אני לא יכול לעשות את זה, מה אני אקח סמים, אקח חומרים להגביר את האהבה, את היחסי אישות. זה אותו איכות של חיצוניות, זה לא יוסיף לי. כמו שאמרתי, עוד כפית סוכר, עוד שתי כפיות, אין לזה משמעות. אבל אם הנפש הפנימית, האהבה, שהיא לא מוגבלת, היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע, אז פתאום מכלי כזה, הנפשתי ברגש ובאהבה ובתודעה כלי כזה. זה מציאות אחרת לגמרי. ואם עליתי מדרגה רוחנית, פתאום היה לי כלי כזה, וכלי כזה, ותחשבו כמה כלים יש, זה אפילו לא נתפס. אבל מקבלים אותם על פי הטהרה הרוחנית. לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות. זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית, זה נקרא עולם העשייה, או מבחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן, ובמטריקס זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים, כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. על ככל שהוא יתחבר לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק. זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי הטהרה שלו. רוב העולם הוא לא עובר את התחתית עולם העשייה. או שהוא מאוד קרוב לגבול, ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני. אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה ומודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין שאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות. נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה. כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים. וזה מחזיק להם 3-5 שנים, זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת הביניים ואחת, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שהמשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור, האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס. עם זאת, הוא חייב את האשליה הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט, ולתקן על סדר המדרגה, ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך, שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות. ועשו את זה בחוכמה נפלאה, כי אם זה לא היה ככה, היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה, כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית, כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז עשו גם מנגנונים של תענוג ומכאוב, תענוג לא כזה גדול, אבל המכאוב הוא די רציני, או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח, כדי שלא נפגום בתודעה הגשמית. אם כי רואים, היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי, כדי לברוח ממוות רוחני נפשי, שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן, האדם מחולק לדומם, צומח חי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צומח כנגד הרצון לתאוות ואושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים. ויש את הצד של האדם, שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שהאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח. להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים, שמעבר כאילו לארבע אמות שלו. אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת, או מלכות, שעלתה לבינה וזירה, תלוי מאיפה מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי ולנוע בעולמות הרוחניים. אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי הוא ברוחניות, כי העולם הגשמי הוא עולם חולף, כצל, חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, אבל שאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני, שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא. אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה. וזה הסגולה הגדולה של הגשמיות, והתורה ומצוות בגשמיות, שמאפשרים להתאמן לאט לאט. אגב, חייב לקיים מצוות בגשמיות ממש. זה בסדר לעשות את זה בחלקים, או בתשלומים, או כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל התורה ומצוות הם הצינורות של המטריקס לעולם הרוחני. בלעדיהם אני לא יכול לעלות. רק לקיים אותם מבחוץ זה לא מספיק. אבל בלי לקיים אותם אין לי את הצינור. לכן התורה ומצוות זה לא רק שאתה מגיע ורק שאתה רוחני. אלו שאומרים אני לא דתי, אני תודעתי, זה לא נכון. חייב לקיים את כל המצוות. מי שלא שומר שבת וכל היום לומד זוהר, אז זה בסדר גמור להתחיל ככה, אבל אי אפשר להתקדם ככה, רק ככה. זה טעות חמורה, אלה שמנתקים את הקבלה מהמצוות. חמור מאוד, טעות גדולה ביותר. אסור לעשות את זה. לכן, בעזרת השם, חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות. הם כנגד רמח מצוות עשה, שעשה לא תעשה, כנגד ממש האיברים של האדם, שהאיברים של האדם הם גם בדמיון לעולם הרוחני. כל מצווה כנגד דבר מסוים. זה, התפילין, השבת, זה חוכמה מטורפת, כי זה הכל מגרה את התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון. הכשרות, דברים, הרחבתי על זה בשיעורים המתאימים. אז תדעו, לא כמו אלה שאומרים, כדי לא להפחיד אנשים, לא צריך מצוות, ואהבת לך כמוך זה מספיק, זה גם ישו אמר. זה נכון שואהבת לך כמוך זה פיקוח נפש וחשוב, לאין שיעור, אבל זה לא לבד. צריך גם מצוות בן אדם למקום. צריך את כל המערכת, אבל כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל אדם שבאמת עושה עבודה, הוא לבד יראה שהוא חייב את המצוות כדי להתקדם. אבל לעשות רק את המצווה מבחוץ, חס ושלום, זה לא מספיק. אלא היא באה כדי לגרות את התודעה הרוחנית. אבל אם אני לומד רק גמרא, רק הלכה, ונשאר שם כל החיים, אז אני בכלל נשאר במטריקס, אני לא עולה לתודעה הרוחנית. על זה אומרים המקובלים שחייב ללמוד קבלה, אדם לא נברא אלא ללמוד קבלה, או אלה שעושים את התורה היבשה, כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא עולים מעלה, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן, החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, מקיים מצוות, כל אחד שוב בקצב שלו, מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות, כתוב אמור שבמחזיר עולמותיו, זה בסדר, אבל לדעת את האמת, שכדי להתקדם צריך מצוות, ולפחות כשרות, טהרת המשפחה, השבת, ואהבת לך כמוך, זה נגיד היסודות, ומהם כל אחד יתאפס לפי היכולת שלו. אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק. קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם. אפילו התגרשתם, הייתם פה 100 פעם, 100 גלגולים. רגע, אבל כתוב שאדם מתגלגל רק 3 פעמים. צריך להבין מה אריזל אומר, צריך להבין מה זה ג' קווים. הלכה למעשה, כמו שאומר הזוהר, אנחנו מתגלגלים מאות פעמים, עד שנשיג את סודות התורה. מה זה סודות התורה? הכלים הרוחניים והאור שממלא אותם, שנמצא בעולם הרוחני, מה שדיברנו. אוקיי, אני צריך לסיים, לצערי, זמני קצר. לא רציתי לדחות את השיעור, אז היה חשוב לי להעביר אותו. לצערי, לא הספקתי להכין אותו, אלא אלתרתי ככה דיבורים, אז אני אשמח לפידבק בתגובות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. בהמשך יהיה עוד שיעור, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ונעלה מעלה למדרגות הרוחניות המצפות לנו, ונקיים את מחשבת הבריאה. אמן ואמן. תודה רבה לכולם.